ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שלום וברכה, מקווה שכולם יתאוששו מהשבת הורים ואנחנו יכולים לחזור לשגרה בין המבוגרים, בין המשתתפים. עסקנו בשבועיים, שלושת השבועות האחרונים בגדעון, במציאות המיוחדת שבה הוא נמצא ובה הוא פועל. אני מזכיר שבשבוע שעבר סיימנו את פרק ו' שעסקנו בו באריכות יתרה מן הרגיל. יש לנו פה עורכים מהצבא ומנית דלו שכיחה, הוא בא מהצבא, אנחנו מספר לנו סיפורים על הצבא, אבל אם הוא תורה ראוי להתבוננות. השנייה הזו דיברתי עם הרב של הצנחנים, הוא רוצה לעשות להם יום לימוד בלילה בתמוז, שנבוא להבין אמרת שזו התעללות בחיילים, במקום לתת להם שקט ורוגע. נזכר שאיתי פעם מגיעים בצלבים בלילה בתמוז, הביאו לנו את הרבות בקטעת מקרן דיאבנן. עד היום אני אסבר על מה התפקחתי איתו. הכניסתי אותנו לאיזה חדר עם מסגר, וזהו, השביצו בנו תורה, היינו כבר אנשי מילואים. אז זה היה נחמד ומיוחד. אז אמרתי שהמדינים זה אדמון, החיילים עדי החופש. עכשיו, מה אתם רוצים שאנחנו נבוא ובחופש הזה נתחיל לעניין אותם בענייני ידיים ותמוז, זאת אומרת, סבא רביעי וכו' וכו'. אמרתי, זה הפקודות. כי הבוקר היה לנו סיפור שלם, עם החופש של שיעור, לא יודע איך להתייחס אליכם, אתם שיעור ב' השיעור ג', אבל עם החופש של שיעור ג' היה עם ספורט בתתחנים, בנות, בנים, בלנגן, לא נורמלי, שאנחנו כבר הסתכלנו ליום חמישי. בסופו של דבר היה פיצוץ, וכל הבן שלי יקחו אחר כבוד משירת קלם ביבנה, ליום לימוד. עכשיו הרמוני כלום שלו מוזעק, נסע להעביר להם שיעור. מסתובבים לעלם את הפגישה הזאת, הייתי נוסע יחד איתו. אבל זה פשוט לא יאומן, יש שם דווקא רב צבאי בוגר שיבת הכותל, הרב יאיר בן זקן, והבטיחו לו א' בן ג' ד', היום כל העסק הזה לא עבד, פינו את כולם. פינו להם סובך, צבא, שילך על פי ההלכה, שהכל יהיה כמו שצריך, ומתכננים, ובאמת אנשים טובים, הכל בשאיפות שהכל יהיה בסדר. בסוף היה בלגן שלם, וברוך השם שקיבלו החלטה נכונה, ופינו את האנשים למקום שאני מניח שאין בו בלגן. קרן בים, ושם הם בנות וכו'. אז בקיצור, עסקנו בגדעון, ואני מזכיר ברגע, זה נקודה מחשבתית, אמונית, מאוד בסיסית, הנקודה שסיימנו בה בשבוע שעבר, האם מותר לאדם לנסות את הקדוש ברוך הוא? ראינו את המסעדיה, ראינו את הרמב"ם, ראינו את הדברים של אברבנאל, מה הם מסבירים בעניין הזה, בכל מקום גדעון מנסה, ואז אנחנו מגיעים לכותרת של הפרק שלפנינו. עכשיו, הפרק שלפנינו הוא אחד מפרקי המלחמה במקרא, הוא פרק פשוט מאוד, אין בו, צריך להבין אותו, לקרוא אותו, לראות אותו, על מה מדובר. יש פה איזשהו תהליך של סלקציה, של בחינה, שתכף ננסה להבין מהו, אבל בפועל זה פרק של מלחמה שלא מתבצעת בו מלחמה. זה מה שאנחנו נראה בסיומו של העניין, לא מתבצעת פה שום מלחמה. מתבצעת פה מלחמה פסיכולוגית, היה, כל אחד יגדיר את זה לפי מה שהוא רוצה, אבל בפועל לא קורה פה כלום. בהפך, רוב הדברים שיש פה בפרק הם אנטי מלחמה, הם דברים שמי שיוצא למלחמה לא עושה אותם, אבל הם נעשים פה כדי להראות את השגחת השם, את יד השם, את המציאות המיוחדת שגדעון נקלע אליה. ולכן אני חושב שנוכל להספיק היום את כל הפרק עם דגשים מיוחדים שמופיעים בדברי חז"ל, ומתבונן מה בדיוק קורה. וישכן ירובעל גדעון בכל העם אשר איתו, ויחנו על עין חרוד, ומחנה מדיין היה לו מצפון מגבעת המורה בעמק. אז הזכרנו כבר בכל ההתעסקות עם גדעון, אנחנו מזכירים את הדברים הללו, העמים שבאים להילחם איתו זה מדיין ועמלק, זה עמים שיושבים מזרחית לים סוף, והם עולים לכיוון עמק ישראל. עין חרוד, אפולה, גבעת המורה, שמות שאנחנו נפגשים איתם כאן, הם ישר עושים לנו איזו תחושה של בין הזמנים, מתי יהודים נוסע לצפון, ברזמן הם נוסעים לצפון, אלא הם כמשודר שם. אבל, אבל ברמה העקרונית זה כבר עושה הרגשה כזאת, שם מתנהלת המלחמה הזאת. כל, אנחנו ניפגש פה בשמות גיאוגרפיים של מקומות, שכל מי שמכיר, כל מי שיודע שיש קיבוץ שנקרא בית השיטה, פתאום הוא ייפגש פה עם השם של המקום הזה. וזה כמובן קרוב לעין חרוד, דיברנו קצת פוליטיקה בשבוע שעבר. עין חרוד איחוד, מאוחד, לא נחזור על הדברים האלה. זה לא דברי חז"ל, לא צריך לשנות אותם עוד פעם. אז בקיצור, וישכן ירובעל וגדעון בכל עם אשר איתו, ויחנו את עין חרוד, מחנה מדיין היה לו מצפון לגבעת המורה בעמק. ויאמר השם את גדעון, רב העם אשר איתך, יש לגדעון צבא של 32,000 חיילים. אומר הקדוש ברוך הוא לגדעון, זה לא מתאים. יש למישהו רעיון למה הקדוש ברוך הוא אומר לו שזה לא מתאים? שמה? שלא יגידו. מה יכולים להגיד? כוחים ארצים יביא. קנינו מארצות הברית F-22 דגם D מהדורה ד', אנחנו יכולים להפסיק את הכור הגרעיני מאיראן. מה זאת אומרת? יש לנו יכולת טכנולוגית שמגשרת על כל העניינים. אבל אם חלילה תהיה איזו תקלה הכי קטנה במטוס, מה יקרה? ההבדל בין צלש וטרש, כל אחד מידע בדיוק מה הוא. אז יש סייעתא דשמיא לכל הדברים הללו. כוחי ועוצם ידי זה נקודה מאוד מאוד משמעותית בענייני מלחמה, בענייני צבא, בכוחניות, בדברים כגון אלו. ומכיוון שאנחנו יודעים שמה עשה הגדול, למדנו את זה לפני שבועיים, הוא משמיד את הפער ושעברו אותו לבעל 7 שנים, והכל, גם אנחנו אנשים הקטנים, אנחנו מאוד מאוד מתפעלים מכמות. כמות היא דבר שעושה עלינו רושם. אפילו בתחום שאנחנו עסוקים בו, ישיבה. אתה בא לישיבה, יש בה 50 תלמידים. זה מה שיש בישיבה, 50 תלמידים. מי אמר לך? אולי זה אנשים איכותיים, עמילים, עובדי השם, יראי אלוקים, משקיעים בתפילה, משקיעים בלימוד. מה, מקום שיש בו 400 איש הוא בהכרח יותר טוב, לאיפה זה מחייב הרבה יותר. אז יש לנו כאן איזושהי גישה שהקדוש ברוך הוא מחנך את גדעון, ומה הוא אומר לו? והוא אומר לו את זה על רקע, אני חושב שגם אנחנו נראה את זה בהמשך, העם עצמו הגיע לשיהיה לו מסר, לא הגיע לו. העם עצמו הם עובדי עבודה זרה, הם לא מגיע לכל הסיפור הזה. גדעון נחלף את הסוגיה הזאת מתוך הסיטואציה שבה הוא היה, אבל זה בהחלט לא מגיע, לא מתאים, כל העניין הזה. ויאמר השם אל גדעון, רב העם אשר איתך מטיפי את מדיין בידה, ונתפאר עלי ישראל לאמור ידי הושיע לי. ואתה, קרא נא באוזני העם לאמור, מיירד וחרד, אין חרוד, חרד. זאת אומרת, שים לב לשמות של המקומות עם תכונות, מי חרד, והמקום נקרא מעלן חרוד, אין חרוד וכו'. ישוב ויצפור מעל גילה, מילה יחידאית במקרא, יצפור, למה כמובן זה מיד מצטלצל לנו כמו ציפור, אבל ויכול להיות שזאת הכוונה, המפרשים רבו להעלות השערות, הרי איך מפרשים מילה במקרא? מילה במקרא אתה לוקח כמקבילה שלה, אתה בודק באיזה הקשר זה מופיע פה, באיזה הקשר זה מופיע פה, ואתה מסביר אותה, אתה מסביר את המילה, אבל אם זה מילה יחידאית, מה יש לך לעשות עם מילה יחידאית? אז רש"י אומר, ויצפור בבוקר, לשון הרבים, ספרה. ספרה טבע. אחד פוגש את השני, לפני התפילה, יש בזה הלכות, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד וכו'. אז הכוונה היא, מי ירא וחרד ישוב ויצפור מעם נפלא. מחר בבוקר הוא יחזור מהמלחמה. זה הכוונה לפי דברי רש"י. פרשנים אחרים, גם הרד"ק אומר ויצפור ישכים בבוקר, או, אבל הרד"ק מביא גם בניגוד לרש"י פירוש נוסף, הרד"ק חי סמוך מאוד מבחינה כרונולוגית לרש"י, קצת אחריו, באותו מקום, פרובנס וכולי, זה המקום שמה שהם חיו בו, או פירוש יסובב, כלומר יסוב מעל הגלעד וישוב לו. וכן נקראת המצנפת צפירה, לפי שסובבים אותה על הראש, ולצפירה תפארה, זאת אומרת, מסובבים איזה תרבוש כזה, אז מסובבים אותו על הראש, לכן זה נקודת צפירה, והכוונה היא, אחור הפנה, יסתובבו, יחזרו, כבר לא יהיו במערכה ולא יהיו, לא יהיו במלחמה. כמובן שיש גם במחקר, יש דיון, דיון גדול על, על העניין הזה, על החלק הזה, על המשמעות שלו, אבל הכוונה היא כאן, מי ירא וכבד ישוב ויצפור מהר הגלעד, עכשיו, זה כמובן, מה?
אבל
אם אומר לשם ציפורים. אבל בסדר, למה זה נקרא לשם ציפורים? כי ציפורים מסתובבות כל הזמן. זה עניינה של ציפורים. היום דרך אגב, זה אחד המחקרים המדהימים, פלא פלאות. יש יהודי באלון שבות שאמר לי, שסימנו לו ציפור, הציפור הזה חוזרת לקונן אצלו בבית בתאריך מדויק בשנה. נמצאת איזה זמן, אף עליה שהיא אף פעם וחוזרת אליו לאותו מקום, איפה שם בכניסה לבית איזה עץ או משהו כזה, שם הציפור הזאת מקוננת. היום שזה מדע מאוד מתקדם, יש אנשים שעוסקים בהם, הרי מסמנים את הציפורים, מסמנים עליהם כל מיני אביזרי זיהוי, לפעמים אפילו מצלמות, וטוענים שזה, הרב הדרי העביר איזה שיעור בשנה שעברה ביום ירושלים, על... ציפור מה החסידה מה היא אומרת, או ציפור מה היא אומרת, וזה פשוט מדע מדהים, המנגנונים הפנימיים שיש לציפורים בהסתובבויות, בחזרות, בעדרות, בעד שנגיד. בכל מקרה, הוא מקיים פה את דין תורה, ומה הוא דין תורה? מי האיש הירא ורב הלבב ילך וישוב לביתו, ומי מדמים פה הפרשנים, מה צריך לדון מי האיש הירא ורב הלבב, סביב איזה נקודה צריך להידייק, האם זה מלחמת מצווה? האם המלחמה הזאת של גדעון היא מלחמת מצווה? כי במלחמת מצווה אפילו חתן מחברו וקלה מחופתה, וכאן איזה גבר לדון בזה. אנחנו יודעים שיש מלחמת מצווה, מלחמת חובה ומלחמת רשות. הגמרא בסוטה, המשניות, דנות שהן מסתובבים לעניין הזה. אז בכל אופן, השלב הראשון, מי ירא וחרד זה דין תורה, ישוב ויצפור מהר הגלעד, וישב מן העם 22,000 ו-10,000 נשאר. אמרתי לכם קודם שהוא עומד עם צבא של 32,000 איש, 22,000 חוזרים. הם שומעים שיש כל מיני עניינים, חוזרים. ויאמר השם אל גדעון, וכאן זה כבר לא דין תורה, עוד העם רב, הורד אותם אל המים, ואצרפנו לך שם. לצרוף דבר, זה לזכך אותו, זה לבנות אותו. הצורף, מה הוא עושה? הוא לוקח חומר גלם ומטפל בו, ומנקה אותו, ומסדר אותו. ועכשיו, אומר לו הקדוש ברוך הוא כך, עד עכשיו הלכנו לפי דין תורה. דין תורה אומר, מי האיש שיענה ולך הלבד, ילך וישב לביתו. מלחמה זה דבר מפחיד. הקדוש ברוך הוא לא ינסה אף אחד מאיתנו בעניין הזה. וכאן הוא אומר לו, והיה אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך איתך, הוא לא ילך. וכאן יש איזה מבחן מיוחד במינו. לא ברור למה זה היה המבחן. לא ברור, זאת אומרת, אנחנו ננסה להגיד איזה פשט כמובן, ננסה להגיד איזה הסבר שהפרשנים אומרים. אבל הדור באותו זמן היה נגוע בעבודה זרה. עבודה זרה עניינה, עבודה זרה עניינה מה? להשתחוות. אתה רואה פסל, אתה קדו פיגע, אתה עושה איזשהם פעולות של משתחת היה. ולכן המבחן, המצרף, הדבר שהקדוש ברוך הוא מבקש לבדוק פה את האנשים, הוא באמצעות העניין הזה, גם איזשהו בוחן מפתיע ביותר, אנחנו לא מגיעים אליו, לא נפגשים איתו בשום מקום, הוא מיוחד לפה, ואני אומר אולי זה בגלל העניין של עבודה זרה. והוא לוקחים 10,000 איש, אנחנו נמצאים ליד מעיין, מעיין חרוב, ועושים להם בחינה, ויומד את העם אל המים, ויומד השם אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד. וכל אשר יכלל בעיקר לשתות, הפרשנים אומרים שחסר פה המשך של הפסוק, תציג אותו לבד. אתה עכשיו אמור לעשות, סליחה על המילה, סלקציה. שמענו מילה ככה לא סימפטית, בייחוד כשאומרים אותה בהקשרים מסוימים. אבל צריך לקחת את 10,000 משללו ולעשות ביניהם חלוקה. עכשיו, מנהג הכלבים, איך ילב שותה? הרי אין לו כוס פורצלן שלא הוא שותה מים. אז הוא מוציא את הלשון שלו, כי ביכול למלא אותה במים, ומכניס את זה פנימה. זאת אומרת, לוקח את הלשון ומשפריץ מים פנימה, אם הוא עושה את הפעולה הזו כמה פעמים וכו' וכו', בסופו של דבר יש כמות של נוזלים שנכנסת לו לגוף. הפרשנים היותר מודרניים אומרים שגם הרועים, גם הרועים שמסתובבים בכל מיני מקומות, איך הם שותים, אין להם ברז, אין להם איזה לחצן או משהו. הוא לוקח כבר יכול קצת מים ביד ומכניס אותם לפה, שותה אותם בצורה כזאת. אם הוא עושה את הפעולה הזאת 10, 15, 20 פעמים, הוא הגיע לשלוש כוסות מים, זה מה שנכנס. אז אומר הקדוש ברוך הוא, ויורד השם אל גדעון, ויורד את העם אל המים. זאת אומרת, כולם עומדים בשפה של הנהר, ואנחנו יודעים איפה הנהר הזה, אפשר לראות אותו גם היום. ויורד השם אל גדעון, כל אשר ילוק בי לשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, אין הכוונה שאדם יכניס את הלשון שלו למים, אלא אם אדם עומד, ובמקום לכרוע ולהשתחוות, הוא מתכופף קצת ולוקח מן המים, כאשר ילוק הכלב, כמו אותה פעולה שהכלב עושה, שהוא לוקח מים מבחוץ, מכניס אותם פנימה ושותה אותם, זה קבוצה אחת. וכל אשר יכרד מרקם משתות. אבל רוב האנשים לא עושים את זה. אתה רואה מקור מים, אם הוא נקי, אז מה אתה עושה? אתה קורע על הרצפה, עומד על הברכיים, ואתה שותה, מוריד את הראש ושותה. כך יעשו אנשים. בקיצור, מה קרה כאן? ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם, כמו שאמרנו את הפעולה הפשוטה הזאת, 300 איש וכל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות מים. הפרשנים אומרים שמכאן הייתה מסקנה עד איזה עוצמה הם עובדי עבודה זרה. כי מה המשמעות? 10,000 פחות 300, כל אחד יודע את החשבון הזה, לא צריך לעשות 5 יחידות במתמטיקה. אז זאת אומרת, ש-9,000, בקיצור, כל אחד ימשיך במספר הלאה, כל אלה קוראים על הארץ. כל אלה, מה הם עושים? הם עושים בעבודה זרה. הם אומרים, אנחנו לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. כי כמו שהם קוראים כאן לארץ, הם אלה שקוראים גם לעבודה זרה. 300 איש. אם פס עם 300 איש נותרנו, זאת אומרת, כל האחרים, 9,970 וכו', הם בכלל לא בקטע, הם בכלל לא בעניין. הקדוש ברוך הוא אומר לגדעון, שלח אותם. עכשיו תראו לעצמכם את הסיטואציה. גדעון אומר לכל העם שהולכת להיות מלחמה. מסתכלים על הגבעות מסביב, כל מדיין ועמלק חונים שם. לא עם 100 חיילים, לא עם 200, עם אלפים. גדעון מצליח לגייס 32,000 חיילים. הוא פותח בקריאה, בעקבות הקריאה הזאת 22,000 הולכים הביתה. נשארנו עם 10,000. מה אומרים אותם 10,000 אחד לשני? שמע, איך מסתדר? יש פה מלחמה, מה הוא עושה? למה הוא שבר אותם הביתה? למה הוא אמר להם? מה הוא עשה איתם? ואז הם אומרים, טוב, לפחות 10,000 איש, זה כוח, זה דיוויזיה, אפשר לעשות משהו, אפשר לפעול משהו. ואז הוא אומר, חבר'ה, 10,000 איש, הסתגרו בשני צידי הנהר, ובצד אחד, או איך שהוא עשה את העניין הזה, והוא מאמין ביניהם שיש עכשיו מבחן נוסף, ובמבחן הנוסף הזה, מתוך 10,000 האנשים הללו, 9,700 הם חוזרים הביתה, ו-300 איש נשארים שם. אז מה הם חושבים לעצמם? אנחנו הולכים להיות קצון לטבח יובל. אנחנו יכולים להילחם? מה אנחנו נעשה מול הצבא הענק הזה? ולכן אמרתי בתחילת הפרק, שהפרק הזה הוא אנטי-מלחמה. הוא לא פרק של מלחמה, הוא כביכול פרק אנטי-מלחמה, כי בהבנה פשוטה, הצבא ככל שהוא יותר גדול, הוא יותר טוב. ופה כל הזמן מתבצע פעולת הקטנה, צמצום, ירידה במספר האנשים.
דרך
מומד
שבנה
הוא שתי
מים,
מה?
דרך
המומד
שבנה
הוא שתי מים,
לא.
לא הבנתי.
אם
בן אדם
רוצה
לשתות
מים,
נכון. אז אמרתי שזה פה פעולה, יש הבדל אם אדם מתכופף בצורה כזאת, ויש לו פה נער, הוא לוקח מים, הוא שופט. אז הוא לא כופף את האישיות שלו, כי הוא יכול לעומד במציאות שלו. אבל אם אדם בצורה פרקדלית כזאת, משתתח על הברכיים ומכניס את הראש שלו לתוך הנער, אני אומר, הפרשנים שואלים למה זה היה הסימן. אבל זה סימן מוזר. למה זה היה סימן? אז הוא אומר שמי שהשתחווה, זה כמו יכול מי שהשתחווה לבעל, מי שקיבל על עצמו עבודה זרה, ואת זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא לא רוצה שהם יבואו למלחמה. הוא עוזר אותם בצד, הוא מבקש שהם יהיו איפה שהם צריכים להיות. אני חוזר לפסוק ו', ויהי מספר המלקקים ביוון לפיהם 300 איש, וכל יתר העם ירו על ברכיהם לשתות מים. ויאמר השם אל גדעון, אשר גדעון לא ידע את כל המבחן הזה. זאת אומרת, מה יותר טוב? יותר טוב, לפעמים מבקשים, אלה ילכו לפה ואלה ילכו לפה. שואלים, רגע, לאיפה יותר טוב ללכת? מה יותר טוב לעשות? הוא לא יודע כלום. ויאמר השם אל גדעון, בשלוש מאות האיש המלקקים מושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. ויקחו את שידת העם בידיו, ואת שופרותיהם, ואת כל איש ישראל שילח איש לאוהלה, ובשלוש מאות האיש החזיקו מחנה מדיין היה לו מתחת בהם. פלא פלאי מה שקרה. הרי כל האנשים שבאו למלחמה, הביאו את המוכן, כל אחד הביא איתו סנדוויץ', היה לו פאוץ', היה לו מים, היה לו מניעה, היה לו משהו. אומר גדעון לחבר'ה, את כל האספקה אתם משאירים פה. אתם לא לוקחים שום דבר הביתה, הכל נשאר פה. עכשיו, היו להם 300 שופרות, למה? כל קודקוד, כל מפקד של פלוגה, של גדוד, של חטיבה, רצה שיהיה לו כלי שבאמצעותו הוא יוכל להתקשר עם החיילים שלו. אז עכשיו, מכיוון שהם כולם חוזרים, אותם 9,700 איש שחוזרים ומותירים לנו 300 איש. אז היו להם הרבה ראשי קבוצות, הרבה ראשי אגפים, הרבה מחטים, הרבה מגדים, הרבה אוגדונדים. אז הם מותירים את הכלי הזה של השופר, הם מותירים לאותם 300 איש. את כל האוכל הם משאירים גם כן, והם חוזרים הביתה. עכשיו שימו לב, אין במקרא, אמרנו, אנחנו מזכירים את זה הרבה פעמים, נבואה שנצריכה לדורות נכתבה. האם אתם מאמינים, כמו שאתם מכירים את העם היהודי, שדבר כזה עבר בשקט? למה אני לא? למה אנחנו חוזרים? למה אתם נשארים? מה הולך להיות? למה שתשאיר להם את האוכל? כן, את השאלות קיטבק האלה. זה לא... לא התחלנו בהם אתמול. עכשיו, המקרא לא נותן איזה שום טיור. כי אין איזה שום משמעות. מה זה משנה? ריבונו של עולם הבא, עשו פה מבחן, הקדוש ברוך הוא אומר מה צריך לעשות, ואיך צריך לעשות, ומה יכריע את הגורל, ומה יכריע את כל העם, את כל העניין הזה. אין צורך כאנשה להתחיל להתכנס בפלפולים, הסכימו, הם לא הסכימו, מה הם אמרו, איך הם עשו, הוא יכול להיות שאחד אמר לשני, תגיד, יש קשרים, אולי יתרדל לי, אולי גם אני יהיה ולא יהיה. אין שום טיור של הדברים האלה. המקרא לא מתייחס לזה בכלל. זה כביכול נקודה לא משמעותית, שולית, חסרה, לא מופיעה פה בכלל. ואז, ויקחו את צידת העם ואת שופרותיהם את כל איש ישראל שרק איש לאוהלה, ובשלוש מאות האיש החזיקו מחנה מדיין היה לו מתחת בהם. ויהי בלילה ההוא, ויאמר אליו השם קום רד במחנה כי נתתי בידיך. הלילה ההוא חז"ל מזהים אותו עם ליל פסח. כי מה שגדעון עשה זה משהו שקשור לקורבן העומר. בכלל, הביטוי בלילה ההוא, כמובן שכל אחד מכיר את זה במגילת אסתר, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, מנגנים את זה לפחות אצל האשכנזים בטעמים מיוחדים בניגון של המלך בימים נוראים. וסביב פסח יש לנו הרבה עניינים של הלילה, ליל פסח וכו' וכו'. ואז אמרתי שהפרק הזה הוא מלחמה, אבל לא עדתי מלחמה. ואם ירא אתה לרדת, מפחיד, באמצע הלילה לרדת במחנה של אויב, רד אתה ופורה נערך אל המחנה, ושמעת מה ידבר, ואחרת חזק נא ידיך, וירד אתה במחנה, וירד הוא ופורה נערו, אל קצה החמושים אשר במחנה. שימו לב, אין פה שום אזכור של כלי נשק. אין לגדעון כלי נשק, אין לפורה נערו כלי נשק. אנחנו תכף נראה שכל הפרק הזה זה מלחמה שמנצחים אותה בלי נשק בכלל, אבל כאן בוודאי שלא נזכר כלום. ומדיין ועמלק, וכל בני קדם, הרי באנו למלחמה, ממלחם אתנו, מדיין ועמלק, נופלים בעמק כהרבה לרוב, ונגמליהם מספר כחול שעל שפת הים לרוב. הגמל הוא כנראה היה תומך בחימה, זאת אומרת, גמל הוא איתי, הוא לא סוס שמסתערים איתו, אבל בהחלט על הגמל אפשר להעמיס חיצים, אפשר להעמיס כדי מים, אפשר להעמיס כל מיני דברים שניתן להעמיס על חיות מסע. ויבוא גדעון, וזה ממש מה שאנחנו מכירים, אפילו מהפסיכולוגיה המודרנית, על מה אדם חולם בלילה. בטכניון בחיפה יש מעבדה לחקר השינה. במסגרת העניין הזה, חוקרים את הנושא של החלומות. על מה אדם חולם? האם אדם חולם בלילה על מה שהוא לא הצליח להשיג ביום? כי זה איזושהי פנטזיה. אדם חולם, לא הצלחתי להשיג את זה, אני חולם את זה. או בדיוק הפוך. אדם חולם, החלומות של האדם זה סיכום של מה שהיה, מה שהיה לו ביום. ואפשר, אני אומר, מי שמחפש נושאים תנכיים לעשות בהם, לעמוד בהם, מי שחושב על החלום בחומש בראשית, תחשבו מה זה. והיה חלום בני סולם מצר הארצה. אחרי יוסף חולמים, פרעו חולם, לבן, ויבוא אלוקים לבן הארמי במראות הלילה. בקיצור, החלום בחומש בראשית. סוגיה, פרשה מרתקת ומעניינת. גויים, יהודים, פתרון של חלומות. הרבה מאוד דברים מסביב לעניין הזה, אבל במידה מסוימת, חלום זה גם איזשהו סימן, איזשהו עניין, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום. שומע, הם הרי באו ליד החמושים. תארו לעצמכם שפה למטה יש פה איזה מחנה שלם, ובהתגלמות יחידים, אדם מגיע לשם, הוא שומע שני חלום דברים, אוהב שחלום אוכל, בין שמישהו נמצא מאחורה. ומה הוא אומר? והנה איש מספר לרעהו חלום, ויאמר, הנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים. צליל זה גרעיני תבואה מיובשים, עפו אותם, עשו אותם על האש, הם מיובשים, מתהפך במחנה מדיין, ויבוא עד האוהל ויקהו, ויפול, ויהפכהו למעלה ונפל האוהל. זאת אומרת, יש אוהלים, כל מי שעלה אי פעם במחנה סיירים, בדרך האוהלים הרעודים, יש לה אוהל קודם כל, יש לו יתדות, הוא עומד, חולם אותו אחד, אותו אחד שמדבר עם חברו, ואת זה גדעון שומע, מה הוא חולם? הוא חולם, והנה צליל לחם שעורים, שזה כמובן ביטוי לעם ישראל, כי הם נמצאים בליל פסח, וזה קורבן העומר, לחם שעורים, את העומר מביאים משעורים, שתי הלחם בשבועות מביאים יחידים, אז הצליל לחם שעורים הזה, הדבר הזה הגיע כמו איזה טייקון כזה, הגיע למחנה של מדיין, ומה זה עושה? שלב א', מפיל את האוהלים, שלב ב', מהפך אותם. כל מי ש... טוב, היום גם החיילים שלנו בצבא מפונקים, אין אוהלים, מה, הדבר בשבוע סדרות, בטח היה לכם, שגם זה לא. עוד לא היה לכם.
לא היה
אוהלים. לא היה אוהלים, זה פינוק, זה...
לא,
אפשר לא בלי... מה? זה מדרגת, זה מדרגת. אבל... אבל איך עשינו שירות צבאי של 7 חודשים בפקעה, ואוהלים, זה מה שהיה לנו. שני כל, אני חושב, אוהל של 6 זה היה. 6 או 8, אני לא זוכר כבר. אז בקיצור, הם חולמים שהלחם שעורים הזה מתהפך במחנה מדיין, זה מגיע לאוהלים, מפיל אותם, ואחרי זה הופך אותם. ואז, אותו אחד שמספר את החלום, אז הוא מצפה לשמוע, ודרך אגב, אני אומר שוב, לא לזלזל בנושא של חלומות. אין חלום בין דברים בתימים, ומי שחלם חלום יש בין של תענית חלום, והתרת חלום, זה סוגיה, אנחנו נוגעים בפה אגב אורך, אבל לדעת שזה סוגיה. וים ראה וביומן, אין זאת, בלתי עם חרב גדעון בן יואש איש ישראל, נתן האלוקים בידו את מדיין ואת כל המחנה. זאת אומרת, גדעון ונערו נמצאים בהתגלמות יחידים. הם שומעים דו שיח שבהם גדעון שומע שמזכירים אותו. ואחד מספר לשני חלום. החלום מדבר על צליל לחם שעורים כביכול ביטוי למשהו שקשור לעם ישראל היהודים, כי זה לילה שקשור לעניין הזה. והוא אומר לו, תשמע, אני חולם שמגיעים לפה איזה עצים כאלה, והעצים האלה מפילים את האוהלים והופכים אותם. אומר לו השני, בוא אני אפענח לך את החלום. מה שאתה חולם, הכוונה היא שגדעון בן יואש יבוא אלינו, והוא יעשה את הסוף שלנו. בקיצור, גדעון שומע את העניין הזה. והיא כשמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו. מה זה שברו? סתם, נתקלתם פעם בהחלום בשיגור. מישהו יודע איך להסביר את זה בעברית?
מוח.
מה?
לסבור אוכל.
מה זאת אומרת?
שהכל מבקש מהדין שלו, איך לסבור לחם במצרים.
כן, אז מה? אני לא חושב שאתה מבין אפילו מה שאתה אומר, אבל אתה אומר, טוב. הוא מבקש מהם לסבור אוכל במצרים, ו... מה זה קשור לחלום בשיגור?
לגרום את המצרים.
מה?
לגרום בטעם מסוים, אפשר
לדעת, לא יודעת, החשש לא מבין מה קורה עם החלום הזה. מעולה. אז אני מחבר את ציון ואת יוסף חמי, ויוצא נפשט נכון בעניין. חלום זה משהו בלתי פתיר. אף אחד לא יודע מה זה. לפעמים, כך אגב, זה גם בחיים האישיים, בייחוד בגיל ההתבגרות, שראיתי בעלו, גיל ההתבגרות היום זה מ-10 עד 30. אז לא מתכוון ספציפית לסיטואציה הזאת. היום המבינים בדבר אומרים, גיל ההתבגרות מתחיל 8-9, נגמר ב-30-31, אי שם זה גיל ההתבגרות. אז אדם נמצא בתוך איזושהי תסבוכת, והוא לא יודע איך לפענח אותה. זה כמו שיש לך קדרה, יש ציר שיש לו תבשיל שאי אפשר לפתוח אותו. אז אתה לא מבין מה יש פה. כדי לפתוח את זה, מה צריך? לשבור את זה. החלום ושברו. החלום ומה ששובר אותו, מה שמוציא אותו מן הכיסוי אל הגילוי, מתחושף אותו, מספר אותו, פתאום הוא יודע מה בדיוק קורה. אז באי כשמוע גדולת מספר, מספר הכוונה היא מספר, החלום ואת שברו, זאת אומרת, זאת אותה עובדה שאותו אחד מתאר לו, והשתתו, אומר, שברו, שכוייך, הבנתי, יאללה, בביצה. וישב אל מחנה ישראל, ויום את מי זה מחנה ישראל, אנחנו התחלנו את המערכה הזאת עם 32,000 איש, נותרנו עם 300. מספרים, מעבירים אחד לשני, ומה הוא אומר להם? קומו כי נתן השם לידכם את מחנה מדיין. מה הוא עושה? רבותיי, פרק בלי מלחמה. מדהים, הפרק הכי מלחמתי הוא בלי מלחמה. ויחד, זה כבר פטנט שלמדנו מאברהם אבינו, אברהם אבינו שולח ראש חץ אחד למקום כזה, מחלק עליהם פה, ביחד את 300 האיש שלושה ראשים, אנחנו מכירים את זה ממלחמת יהושע בעי, מכירים את זה מכל מיני, מכירים את זה מהיום, כשנו את סיבלת שבת שני חיילים, הם באים במקום של תותחנים, אני משחק אותה אם היינו מבין בענייני צבא, אני אומר, שמו, יש לנו תלמידים בישיבה בתותחנים, הם אומרים, סליחה, אנחנו לא בתותחנים הזה, אנחנו בסיירת מורן, שו הלאה, מה זה סיירת מורן? תסבירו לעם הארץ כמוני, מה זה סיירת מורן? יש לתותחנים סיירת ששולחים אותה כדי לדעת איפה לכוון ואיפה לעשות וכו'. זה המשמעות של ביחד את 300, אתה לא עומד פה עם גדול תותחנים ומתחיל לראות כל הזמן. אתה רוצה לעבוד בסדר, אז אתה לוקח חוליה אחת, שולח אותה לפה, חוליה אחת, שולח לפה, מבלבל את האויב, מצא אותו, מלחמה עם טקטיקה, וזה מה שמופיע כאן. ויחד את 300 האיש שלושה אנשים, וייתן שופרות ביד כולה. ולמה יש לו? כי אותם 22,000 איש, אמרנו ראשי הגדודים והחטיבות וכולי, הותירו את כל השופרות, אז לכל אחד יש שופר, וקדים ריקים ולפידים בתוך הקדים. עכשיו, אם אני מבין את ההתנהלות האנושית, אנחנו מדברים על צבא שיוצא למלחמה בסיטואציה מאוד מעניינת. ביד אחד, שופר. זאת אומרת, אני צריך לתקוע בו, צריך להשיג את השופר ביד. אי אפשר לקשור אותו לרגל, לחבר אותו לראש, לשים אותו מאחורי האוזן. כדי לתקוע בשופר, אתה צריך להחזיק אותו. אז זה יד אחד, נכון? מה אתה עושה ביד השנייה? לפידים ודמים. זאת אומרת, הלפיד בתוך הקד, כל מי שהיה אי פעם, הכנסת ספר תורה יודע שלפיד, הכוונה היא איזו יריעה כזו, שעטופה בשעבה או בשמן או משהו כן זה, ואתה מדליק אותה, ואת כל זה מכניסים לתוך קדים. זאת אומרת, אתם ראיתם פעם צבא שיוצא בגללכם, קדימה ישראל, שופר וקד. איזה מלחמה זה? זה נראה לנו הצגת חנוכה של בית ספר ממלכתי דתי בתל אביב. מה קורה פה מסתדרים לעניין הזה? אבל אמרתי שזה הפרק הכי מלחמתי, אין מלחמה, אין מלחמה. עכשיו, אי אפשר להגיד שקושים את זה לפאוצ'ים, לחגור או למשהו, כי זה דברים שאדם צריך להחזיק אותם. אדם לא יכול לתקוע בשופר כשהשופר הוא פה והוא יתכופף ויתקע בשופר. אדם צריך להחזיק את ה... צריך להחזיק את השופר, וזה דבר מאוד משמעותי. וייתן שופרות ביד כולם, מדגישים, לא שהיו חבר'ה שעובדים חרבות וחבר'ה שעובדים שריוניות, כולם, כולם מחזיקים שופרות, שאנחנו חייבים להזדרז כי הפרק הזה צריך לסיים אותו היום, וקדים ריקים ולפידים בתוך הקדים, ויאמר עליהם ממני תראו וכן תעשו. זה כבר הפך להיות סלנג, ממני תראו וכן תעשו, אז תדעו שזה מופיע אצל גדעון. והנה נוכחה בקצה המחנה, והיה כאשר נעשה כן תעשו, ותקעתי בשופר אנוכי וכל אשר איתי. הרי גדעון הוא ראש חץ של 100 אנשים, והוא מינה עוד שניים שיהיו ראשי חץ ל-200 האחרים שמתחלקים לשלוש קבוצות. ותקעתי בשופר אנוכי וכל אשר איתי, ותקעתם בשופרות גם אתם סביבות כל המחנה, ואמרתם לשם ולגדעון. זו מלחמה מחנכת במקום שבו 7 שנים אנשים מפתמים פר לעבודה זרה. צריך לחנך אותה שמלחמה לא מוכרעת בכוח החרב, אלא בנאמנות, בביטחון, בהשתדלות. מלחמה למי? מלחמה להשם ולגדעון, להעמיד מחדש את הקדוש ברוך הוא במרכז העניינים. ויבוא גדעון ומעל שישר איתו בקצה המחנה ראש האשמורת התיכונה. ופה יש כמובן דבר חכם מאוד שגם מדינת ישראל למדה אותו כמה וכמה פעמים, וזה עשיית הדשמיה הגדולה ביותר בניצחון במלחמת ששת הימים. מה הוא עשה? הוא בא לכאן, הכן הקימו את השומרים. זאת אומרת, אני מניח שזה גם היום ככה, הוא יהיה לי אשר את זה. שמירה בסיסית בצבא מתחילה משש בערב עד שש בבוקר. ראשונה שומר מ-6 עד 8, שני מ-8 עד 10, שלישי מ-10 עד 12, וחוזר חלילה. זה השתנה? זה מאז מימות הר סיני, כך עובדים, לא השתנה שום דבר. אתם יודעים מה השעה הכי קשה? התפר בהחלפת המשמרות. התפר הזה, כשאתה בא ב-6 לשמירה, אתה אומר, וואלה, הייתה ארוחת ערב טובה, הכל נעים, הכל נחמד, אתה מסיע את הריחות ומסיע הכל נחמד. בוא נאמר ששמונה בערב זה באמת לא שעה קשה, אבל ב-2:05 כשאתה העירו אותך ברבע ל-2 והשומרים הקודמים עכשיו כבר חושבים על השקט שיש להם, ואתה עוד לא יודע איפה להתמקם ומה קורה ואיך קורה, אם פתאום אז קורה משהו זה רע מאוד. מדינת ישראל במלחמת ששת הימים, כשהתחילה המתקפה של חיל האוויר והושמדו 400 מטוסי אויב על הקרקע, זה היה השלב שידעו אותו, שבו הטייסים שהם בכוננות במצרים מתחלפים, ובנקודה הזאת ירדו כל מטוסי חיל האוויר, והשאר הפך להיות היסטוריה. זאת אומרת, סיימת משמעיה האווירה, אבל עשו את זה בדיוק בשעה הזאת ובזמן הזה ובעניין הזה, כי זה רגע של חולשה. ואז זה מה שהוא עושה. ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה ראש האשמורת התיכונה, החכם הקימו את השומרים. השומרים התחלפו, הקימו אותם, העירו אותם, כי יש חילופי משמרות, ויתרו בשופרות, ונפוץ הקדים אשר בידם. זאת אומרת, אדם הולך ככה, הוא מחזיק שופר ביד אחד, הוא פוגע בו, והוא שובר את החרס, את הכלי, שבתוכו נמצא הלפיד. אז פתאום מה קורה? רעש אימים, 300 איש תוקעים בשופר, ופתאום קצצת תאורה. זאת אומרת, פתאום יש לנו 300 אבוקות, פתאום רואים אש וקולות. עכשיו, כל מי שנמצא בצד השני, הוא לא יודע, רגע, מה שאני רואה זה מה שעומד לפניי? או שכל אחד כזה יש מאחוריו 1,000 אנשים? מה בדיוק מתרחש פה? ואז יש לנו כאן תיאור. ויתקעו 3 אנשים בשופרות, וישברו הקדים, ויחזיקו ביד שמאלם בלפידים, וביד ימינם השופרות נתקוע, ויקראו חרב להשם ולגדעון, ויעמדו משתחתם סביב למחנה, וירץ כל המחנה וירים וינוסו, ויקראו 300 השופרות, ויזם השם את חרב איש ברעהו. איזה חרב? למי יש חרב?
שלהם.
זאת אומרת, הם מכניסים גול עצמי. מכיוון שהם נכנסו ללחץ, הם שלפו את החרבות, אחד רץ לפה ואחד רץ לפה, אבל הם פשוט הורגים אחד את השני, כי כל היהודים באו, בכלל לא באו מכלי נשק, באו למלחמה בלי נשקים. ויזם השם את חרב איש ברעהו ובכל המחנה, וינוס למחנה עד בית השיטה, אין חרון, בית השיטה, מקומות שמוכרים לנו, שרירת האצפת אבן מחולה על טבת, מקומות של יישובים ליד הירדן, ויצעק איש ישראל מנפתלי ומן אשר ומן כל מנשה, וירדפו אחרי מדיין, ומלאכים שלח גדול בכל האפרים לאמור, רדו לקראת מדיין. עכשיו הוא מחזיר אותם למלחמה, הוא עשה את המלחמה עם 300 איש, אבל הוא מחזיר אותם, ולכדו להם את המים עד בית ברה ועד הירדן, ויצעק כל איש אפרים, וילכדו את המים עד בית ברה ואת הירדן, וילכדו שני שרי מדיין את עורב ואת זאב, ויעבו את עורב בצור עורב, את זאב עבו ביקב זאב, מקומות שנקראו על שמה, וירדפו אל מדיין בראש עורב וזאב, הביאו אל גדול מעבר לירדן. ופה כמובן מתחילה איזה מהומה פנימית על אפרים, זה בעזרת השם יהיה בשבוע הבא. אבל מה ראינו כאן היום? א', חזרנו לסדר הרגיל שלנו, שאנחנו כל שיעור עובדים פרק. זה שלא לא נתדרדר מהעניין הזה, כי זה מפתח להספקים. אבל הדבר השני, ראינו כאן פרק נפלא, איך הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, ומה הלקח וההישג שנדרשים לנו להיום. ודאי שצריך השתדלו, וזו אולי אחת הסוגיות הקשות ביותר במחשבת ישראל. ביטחון והשתדלות, אמונה וביטחון. איך מחלקלים את זה? לא יצויין שאתה צריך להיות מדינאי, אתה חבר כנסת, ויש דיון בוועדת הכנסת, האם להקציב עוד כסף לפיתוח ביטחוני, או להקציב כסף לבניית בית חולים, כדי שקשישים לא יגלגלו ברחובות. איך מקבלים הכרעה לשאלה כזאת? בא אחד ואומר, לא ידעו אלף טנקים, אנחנו לא יכולים להתחיל במלחמה. באדם אחר ואומר, מאמינים חברה יותר מוסרית, יותר מתוקנת, יותר טובה, אז יהיה לנו סייעתא דשמיא יותר גדולה. מי שיכול להכריע בזה? זה אנשים ברמה של הרב ישראלי ומעלה, אנשים שיכולים לשבת בסנהדרין. אבל איך אנשים פשוטים יכולים להכריע בזה? אבל אם אתה באמת לומד מהפרק הזה, איך הקדוש ברוך הוא אומר לגדעון, אני לא צריך 32,000 איש, והוא שונה 22. אישה עם 10,000, הוא לא צריך אותה. והמבחן הזה, כמו שאמרנו, מי שקורא הוא משתחווה, פירושו של דבר שיש לו, הוא קורא הוא משתחווה לדבר אחר. וזה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. ולכן המלחמה כאן מתבצעת בלי כלי מלחמה. היא מתבצעת עם שופר ואש, שני אלמנטים שיש להם איזה יסוד רוחני, יש להם איזה יסוד שהוא משמעותי בכל העניין. זה בכל אופן מה שקרה כאן, מה שקרה כאן מסביב לעניין הזה, ובעזרת השם בשבוע הבא נתפגש עם החשבון הזה של אנשי אפרים, למה לא קראו להם מלחמה, למה הם לא שותפים. תודה ומתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.